התחלנו לעסוק בסוגיה שאמרה לי, אמרה מגדיר, קורא לסוגיית הראשית. שהשאלה שאמרה דן בה זה איך אפשר לראות בעולם הזה אחדות. כן? כי נראה שיש ריבוי גדול בעולם. ריבוי גדול הכוונה עולם שמלא בסתירות, מלא ברצונות שונים, מלא בגיוון שכל כוח חיים וכל רצון וכל עם וכל תהליך לא נראה קשור לשני, הכל נראה בליל של פרטים. ולכן אומר המהר"ל, הדבר הזה יצר איזה בלבול גדול בסוגיה הזאת. איך, האם לעולם הזה יש מקור אחד, יש לו שורש אחד, מגמה אחת, מלכות אחת? אז הוא העריך בזה שכן, ראינו את זה פעם קודמת, מה דנו בזה, וזה בעצם השורש של העבודה זרה, שאומרת, לא, יש פה כוחות שונים, וכל אחד מהכוחות האלה הוא בעל אוטונומיה עצמאית, אתה תבחר לך כוח ותשתעבד אליו, כן? זו התפיסה של העבודה זרה. אבל המהר"ל מעניין אותו באמת להבין את הדבר הזה, להסביר לנו מה המקום שדרכו יכולים להבין ולהתבונן באחדות האלוקית בעולם, שהוא נראה עולם של כל כך הרבה ריבוי. זאת אומרת, המהר"ל אמר לנו, ואנחנו ניקח אותנו להעמיק בזה עוד יותר, שהאחדות של העולם נמצאת בראשית שלו. בראשית שלו הכוונה בנשמה שלו, במגמה הפנימית שלו, בשורש הפנימי שלו. לעולם הזה יש שורש אחדותי מאוד מאוד עליון ועמוק, שהוא המגמה האלוקית של העולם, שקדמה לעולם, קדמה לעולם הפרטים. לפני שלעולם היו פרטים וכוחות ו... גוונים שונים, רצונות שונים ועמים שונים, הייתה קודם כל מגמה אלוקית, סוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה זה הסוף, אבל יש לו קודם כל מחשבה תחילה. והמחשבה הזו היא אותה מגמה אלוקית שקדמה בכלל לכל הבריאה על פירוטיה וגווניה. המגמה הזאת היא השורש הפנימי של העולם, היא המגמה הפנימית של העולם שגנוזה בתוכו וחיה בתוכו, והיא הנשמה של כל פרטי העולם. זאת אומרת, כל הפרטים לא נבראו אלא בשביל לחשוף את אותה מגמה, בשביל להביע את אותה מגמה, בשביל להיות שייכים לאותה מגמה. והמגמה הראשיתית הזאת היא העומק הפנימי של המציאות, שכאן באמת היא הבירור שהעולם הולך ועובר, לזהות שכל הפרטים אין עניינם להופיע מצד עצמם, אלא עניינם להוציא אל הפועל את אותה מגמה אלוקית, תאורה ואידיאלית, שאמורה לבוא לידי ביטוי בכל הפרטים ובכל הרצונות ובכל הגוונים ובכל האנשים ובכל העמים כולם. אז זה הראשית והתוספת, אמר על כל זה. התוספת, הכוונה, כל הגילויים של הראשית. כן? שהם, עכשיו, אותם האדם יכול, אם האדם לא יזהה נכון, הוא עלול לטעות ולזהות ולראות את כל הפרטים האלה לא כתוספת על הראשית, אלא כעניינים מצד עצמם, שזה צריך את העמקה הגדולה, ולהבין שהכל מתחיל מהשורש האחד. כן, כמו שאמרנו את המשל הזה של העץ בכנרת, שאם אתה מסתכל מבחוץ, אתה רואה רק את הענפים הגלויים, אתה עלול לחשוב שזה באמת ענפים ששורשם פרוד, אבל זה לא נכון. מי שאוכל לצלול פנימה, יזהה שכל הענפים האלה יש להם שורש אחד. והנפקמינה כמובן היא מאוד מאוד גדולה, זה לא עולם פירודי שבו איש הישר בעיניו יעשה מין ג'ונגל של רצונות ודעות וכיוונים שונים, אלא זה עולם עם מגמה מאוד מאוד אחדותית ושורשית ואידיאלית. העולם הזה עניינו בכוח הבחירה שלו וכוח הבירור שלו לחשוף את המגמה הפנימית של העולם ולהתעלות אליה, להתרומם אליה ולהוציא אותה אל הפועל בכל הגוונים ובכל הכישרונות ובכל הכוחות. יתוש שכם אחד לעובדיך, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו. זה בדיוק הנקודה. כל פעול ויצור יבין שהוא לא פירודי, הוא לא נפרד ועניינו רק להוציא לפועל את המגמות הפרטיות האגואיסטיות שלו, אלא ידע כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. יש פה איזו מלכות אחת, מגמה אחת, ומלכותו בכל משל אמורה להופיע בכל הפרטים ובכל העולם כולו. יופיע לעתיד לבוא. והולך ומופיע בתוך המציאות. אז אנחנו את המגמה הזאת, את הבירור של הסוגיה הזאת, נמשיך עם המדרש הבא, מהר"ל לוקח אותנו מצעד לצעד. בסדר? אז מצאתם, הוא כבר מבואר בפרשת בראשית. העולם ומלואו לא נבראו אלא בזכות התורה, שנאמר בראשית ברא אלוקים. אין ראשית אלא תורה, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם יפעליו. אז יש פה עכשיו כמה דעות במדרש. דעה ראשונה, שהעולם לא נברא אלא בזכות התורה. כל הדרשות פה יהיו סביב הפסוק בראשית ברא אלוקים. בראשית, המדרש דורש בזכות הראשית, בזכות אותה ראשית, מכוח אותה ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, כל כמו יש ראשית, ומתוכה, כיוון שהיא קיימת, יכול הקדוש ברוך הוא להמשיך ולברוא שמיים וארץ. מהי אותה ראשית? אומר המדרש, התורה. ומביא פסוק המדרש להראות שהתורה היא הראשית, שנאמר, זה פסוק על התורה, השם קנני ראשית דרכו, השם יצר את קניין התורה ראשית דרכו, קדם יפעליו, לפני שהוא התחיל לפעול את המציאות הגלויה, לפרטיה, קודם כל, קנה את התורה, כן, ברא את התורה. אז בזכות התורה נבראים שמיים וארץ, זה דעה ראשונה. רבי ברכיה אמר, בזכות משה נברא העולם. כן, דעה שנייה, בזכות משה, שנאמר בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא משה, שנאמר וירא ראשית לו. וירא ראשית לו, פסוק על משה רבנו, שמשה נקרא ראשית. זאת אומרת, בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ, בזכות מי נבראו שמיים וארץ? בזכות משה רבנו. כי כתוב בפסוק וירא ראשית לו. וירא ראשית לו, שההמשך הוא כי שם מחוקק ספון, אז זה פסוק שמדבר על משה רבנו. כן? אז הוא המכונה פה הראשית. דעה שלישית, רבי חייא בשם רבי מתנה אומר, בזכות ג' דברים נברא העולם. זאת אומרת, הדעה השלישית אומרת, זה לא משהו אחד, אלא בזכות שלושה דברים נברא העולם. ג' דברים. בזכות ביקורים, בזכות מעשרות, ובזכות חלה. שלושת המצוות האלה, ביקורים, מעשרות וחלה, בזכותם נברא העולם. ועכשיו הגמרא עוד פעם מפרטת ומראה שגם הם נקראו ראשית. ראשית. בזכות ביקורים דכתיב בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא ביקורים דכתיב ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אז הביקורים נקראו ראשית, ראשית ביקורי אדמתך. בזכות חלה דכתיב בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא חלה דכתיב ראשית אריסותיכם חלה תרימו. אז גם החלה נקראה ראשית. בזכות מעשרות דכתיב בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא מעשרות דכתיב ראשית דגנך תירושך ויצריך. עד כאן לשון המדרש. אז בואו נסכן לנו את הדעות ונתבונן בזה טיפה ונתחיל לראות המהר"ל. המהר"ל מביא פה שלוש דעות, שלושתם נסובות סביב הציר הזה של דרישת הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים וארץ. יש פה איזה ראשית שבזכותה ברא אלוקים שמיים וארץ, ושלושת הדעות נחלקים מהי אותה ראשית. דעה הראשונה, הראשית היא התורה. דעה השנייה, הראשית היא משה. ודעה השלישית, הראשית היא שלושת המצוות, ביקורים, מעשרות וחלה. בסדר? זה סיכום הדעות. כמובן שכשמתבוננים הדברים לא כל כך נשמעים ברורים, נכון? אולי הדעה הראשונה יותר מובנת, נכון? בזכות התורה נבראו שמיים וארץ, יותר מובן, כן? התורה זה הראשית של הכל. אבל מה הכוונה בזכות משה? הדעה השנייה, בזכות משה נבראו שמיים וארץ, כן? רק משה הפרט, בזכותו נבראו שמיים וארץ. ועוד יותר לא מובנת הדעה השלישית, דווקא שלושת המצוות האלו, יש לנו תרי"ג מצוות, לא, שלושת המצוות האלו, בזכותם נבראו שמיים וארץ. למה? כי נכתב בהם ראשית. מה זה רק, זה רק הנקודה הזאת, שהמילה ראשית נכתבה במצוות האלו, ולכן בזכותם נבראו שמיים וארץ. כמובן שחייב להיות פה איזה עומק יותר גדול. מה גם שיש עוד מצוות שנכתב עליהם ראשית. המהר"ל יביא פה בהמשך. ראשית. לא זוכר כרגע. אבל יש עוד מצוות שנאמר בהם ראשית. המדרש לא לוקח אותם. זאת אומרת, מה מיוחד בשלושת המצוות האלו שבזכותם נברא שמיים וארץ? גם זה תמוע. שלוש מצוות, אבל יש תרי"ג מצוות. בסדר? אז זה ככה צריך לפענח. וכמובן המהר"ל כדרכו בהעמקה במדרשים, הוא מבין את דברי חז"ל בצורה תמיד מאוד עמוקה. כן? מה המסר הנסתר שטמון פה בכל דעה ודעה? ולפי המהר"ל אנחנו נראה שהדעות בסוף הן גם משלימות אחת את השנייה, ולא לא במובן של מחלוקת, במובן של סתירה והתנגחות, אלא יש יותר של השלמה. כן? כל אחד מבליט פן מסוים בסוגיה הזאת של הראשית. בסדר? אז עד כאן המדרש. התבוננו, ראינו שחלק מובן, חלק פחות מובן. עכשיו המהר"ל התחיל לבאר לנו את הסוגיה. וזה כמובן כהמשך למה שהתחלנו בשלב הקודם. אומר כך, וביאור העניין הזה, כי הכל מודים שהעולם נברא בשביל שיש כאן התחלה. וכל התחלה היא יחידית. ולכן ראוי להיות נברא העולם מן השם יתברך, שמן האחד יושפע אחד. ובשביל אותה התחלה נברא הכל, על זה אמר שנברא העולם בשבילו. הכל מודים, הכוונה שלושת הדעות פה במדרש, יש קודם כל נקודת מוצא משותפת. שכשהתורה אומרת בראשית ברא אלוקים, היא באה לומר לנו את הסוד הזה של הראשית. קודם כל העולם הזה יש מגמה אחת, יש שורש אחד, יש ראשית אחת. כי ככה, כי חייב להיות שמן האחד יבוא האחד. ריבונו של עולם, שהוא אחד, הוא בורא עולם אחדותי, עם מגמה אחת, עם שורש אחד, עם אמת פנימית אחת, שהיא הלב של המציאות. ולכן זה העומק של הפסוק, בראשית ברא אלוקים. יש פה איזה ראשית, איזה מגמה פנימית, שורשית לעולם הזה. כן? ולזה כל הדעות מסכימו. כי כבר אמרנו שאי אפשר שיהיה העולם בלא השלמה. ולכך, אם לא היה התחלה, לא היה אפשר להיות נברא הריבוי. כי לא יבואו דברים מתחלפים מן האחד, כאשר אין כאן מקבל. אבל כאשר יש כמקבל, הוא ההתחלה, מזה מתחדש הריבוי מן השם יתברך. כי אי אפשר שיהיה מקבל בלא השלמה, כמו שהתבהר. זאת אומרת, הראשית הזאת היא השיקוף של אותה מגמה אחת של בורא עולם, הוא האחד שעומד מאחורי העולם, והוא יוצר פה עולם עם מגמה אחת, אבל העולם התחתון הוא עדיין לא שלם. השלמות התחתונה, או העולם התחתון עוד לא מביע בגלוי את האחדות האלוקית. יש בו אחדות אלוקית בשורש. האחדות האלוקית הזאת צריכה להתגלות ולהתבטא בכל המרחב של החיים, בכל הפרטים. כן? אז בעומק קיימת פה ראשית. בהתגלות הראשית הזאת היא עוד צריכה לבוא לידי ביטוי בכל הריבוי של הפרטים. וכאשר נמצא התחלה יחידית מן היחיד, מעתה היה כאן מקבל מה שלא היה קודם. אתה יחשב שאר הבריאה תוספת בהשלמה למקבל, והריבוי בא מן השם יתברך ולא בעניין אחר. עד שיקשה לך איך יבוא הריבוי מן האחד, אבל יבוא הריבוי מצד המקבל. זאת אומרת, הריבוי שנראה, ועל פניו זה נראה כסותר, וכל כך הרבה גוונים, כל כך הרבה כוחות שונים ורצונות שונים וכו', המבט הזה זה מצד המקבל, זה מצד המבט שלנו. כשאנחנו לא מזהים שלכל יש שורש אחד. אבל באמת זה הכל ריבוי שנועד להוציא לפועל כוחות, כלים שנועדו להוציא לפועל את המגמה האחדותית של המציאות. כן? כמו שנתנו לזה את המשל, אם אתם זוכרות, של כלי התזמורת, הנגנים השונים שהוזמנו לנגן מנגינה אחת מאוד מאוד מופלאה, ולכן הוזמנו כל כך הרבה נגנים, אבל כשהם מגיעים יכול להיות שהם או מתעצלים או שוכחים את מטרת בועם, ואז כל אחד מתחיל לנגן את המנגינה הפרטית שלו ויוצא מזה בלגן אחד גדול. כן? לא מתרוממים פה למגמת הראשית שהיא המאחדת אותם ומביאה את כולם להוצאה אל הפועל הרבה הרבה יותר גדולה ואיכותית של, 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 של קיומם. אפילו הקיום הפרטי שלהם הרבה הרבה יותר גדול כשהם מנגנים את המנגינה הכללית. אבל שזה צריך העמקה גדולה לזהות שכל הפרטים של העולם יש להם מגמה אחת ושורש אחד, וזו עבודה גדולה של לזהות את זה ולהתעלות לזה למגמה הפנימית של המציאות. זה צריך את עם ישראל שאמור להיות המנצח של התזמורת, ללמד את העולם הזה את סוד האחדות שבתוכו. אז עד כאן בעצם הקדמה ששייכת לכל הדעות, והיא בעצם סוג של חזרה של מה שהמהר"ל אמר לנו בפרק הקודם. עכשיו הוא יתחיל להיכנס לדעות השונות, מה מבטאת פה כל דעה. ודבר זה רמזה התורה במילת בראשית ברא אלוקים. כי הבית של בראשית פירושה בשביל ראשית נברא הכל. כלומר, כאשר יש כאן ראשית שהוא אחת, בשביל אותה התחלה שהיא אחת נברא הכל, מפני שהכל השלמה אל הדבר שהוא ההתחלה. ופליגו, נחלקו, מהו הראשית הזה שבשבילו הכל נברא? זה המחלוקת בין הדעות. אחרי שכולם מסכימים שיש מגמה ראשיתית, מהו הראשית הזה? וכאמר, הדעה הראשונה, בזכות התורה. כי התורה שהוא שכלית, היא במעלה קודם הכל. והיא נבראת קודם לכל. ולכך כתיב השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. כי כל פועל דבר מה, תחילה נמצא ממנו סדר הדבר אשר הוא רוצה לפעול. לכך השם יתברך אשר רצה לפעול העולם בתחילה, לפעול העולם, בתחילה היה נמצא סדר העולם. כמו שבארנו במקום אחר. כי התורה הוא סדר הנמצא והנהגתו, ודבר זה ראשון בהתחלה. וכאשר יש התחלה, אז נברא תוספת על הדבר שהוא התחלה. ולא נקרא זה ריבוי, אחר שנתקדש כאן, כאן מקבל. הדעה לראשונה, הראשית של העולם זה התורה. אומר המהר"ל, מאוד מובן, כי לפני שבאים לברום משהו, יש קודם כל את השכל של הדבר, את התוכנית של הדבר. התוכנית השכלית עומדת לפני הביצוע. ולכן, השם יתברך, רצה לפעול את העולם, בתחילה היה נמצא סדר העולם. התורה היא סדר העולם. ביטוי שהמהר"ל אומר אותו גם פה וגם בנתיב התורה. כן, המהר"ל אומר, התורה היא סדר העולם. מה הכוונה שהיא סדר העולם? יש בה מגמה, והמגמה הזאת נותנת ערך ותפקיד ומהות לכל פרט ופרט. זאת אומרת, מה שבמבט ראשון נראה עולם לא מסודר, עולם, כמו שאמרנו, שרירותי ומבולגן ומפורט ומפורד, המון המון בלגן של רצונות וכוחות, כל אחד הישר בעיניו יעשה, זה בלי התורה. כן? אבל כשמתחילים את ההתבוננות על העולם מתוך התורה, התורה היא קודם כל למדת שיש פה מגמה, ללמד שיש פה איזה עומק גדול, איזה מלכות גדולה שעומד מאחורי העולם. ולא רק שהיא עומד מאחורי העולם, היא נותנת סדר לעולם. זאת אומרת, היא לכל פרט בעולם תיתן את מקומו ותפקידו ואת ערכו, וכל העולם יתראה בצורה הרבה יותר גדולה ושלמה והרמונית כשהמבט יהיה מתוך התורה. כי לפני כל הגיוון והריבוי הזה, הקדוש ברוך הוא קודם כל ברא את התורה. והתורה איזה התורה השכלית, איזה שכל אלוקי, מגמתי, שמתוכו הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, השמיים והארץ. בראשית, בזכות אותו ראשית, אותה מגמה ראשיתית, שזה התורה, הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. ככל שהמגמה יותר גדולה ועליונה, דווקא בגלל זה היא צריכה ריבוי גדול של פרטים שיביאו אותה בצורתה הגדולה והמפוארת. זה נקרא מידת התפארת. מידת התפארת זה הופעה של הכלל העליון בתוך הפרטים, ואז יש הרבה, כן, הרבה גיוון ופאר לאותה מגמה. מתגלה בצורתה השלמה. התורה היא הראשית. כן. כן. זאת אומרת, התורה היא אותה תוכנית אלוקית שבשבילה נברא העולם. כן, להוציא אותה לפועל. אבל זה לא מתחיל מזה שיש עולם. בוא נגיד, מנסה לחדד יותר. מה החידוש בדעה הזו? בדרך כלל התפיסה תהיה של, אני יודע, בחור ממוצע, בחורה ממוצעת, לא משנה, גדל ומתפתח. בהתחלה אנחנו מכירים את העולם בצדדים הרגילים שלו. כל אחד יודע, לא, יש פה עולם, זה נתון פשוט. העולם הזה יש בלגן, יש גוונים, יש דתיים, חילונים, יש עם ישראל, יש עמים. פתאום אנחנו מבינים, אוי, יש תורה. התורה היא באה אחרי שהעולם כבר קיים, והיא רוצה ללמד אותנו חוקיות, רוחניות, מוסריות, קדושה. אבל התורה תתפוס איזה נישה מסוימת, כן? זאת אומרת, כן, מי שרוצה להיות דתי ולהקשיב לרצון השם, אז הוא מקיים את התורה, ואז התורה תביא אותו לעולם הבא וכו'. המבט פה מתהפך. זאת אומרת, לא העולם קדם לתורה, יש קודם כל עולם עם כל מיני עניינים. מי שככה ידבנו ליבו, או מי שיבין שיש פה הכרח, אז הוא יקבל את התורה, ואז יהיה לזה... לא, לא, זה לא התחיל ככה בכלל. זה הפוך. יש קודם כל תורה. התורה הייתה לפני העולם. היא המגמה של העולם. לא היה פה עולם בלי התורה. לא היו פה כישרונות ולא הייתה לאף אחד מאיתנו. כל הבריאה של כל העולם, עם גווניו, עם עולמותיו השונים, עם חוכמותיו השונות, עם המגמות והבירורים ההיסטוריים שהוא עובר, עם העמים השונים, הכל נועד להוציא לפועל את המגמה האלוקית. זה מבט, זה פתאום מבט הפוך מה זה תורה. התורה זה לא איזו הדרכה אישית לכל מיני אנשים שרוצים לקיים את רצון השם, אלא תורה היא המגמה של הכל. וכל העולם, עם כל גווניו, הכל נועד להוציא לפועל את אותה נשמה, את אותה מגמה אלוקית אדירה שנקראת תורה. אז זה חידוש גדול. התורה היא הראשית. היא לא איזו הדרכה ספציפית, פרסונלית, למי שנמצא בתוך העולם, כאילו העולם הוא נתון קיים, על גביו יש מה שנקרא נתיב כזה, שנקרא תורה, איזה נישה כזו. לא, לא, הפוך. יש קודם כל תורה, היא המגמה של הכל, היא הנשמה של הכל. כל העולם נברא כדי לגלות ולחשוף את האור הגדול שבא, ומתוך כך יש ערך ועניין לכל פרטי העולם, וכשהעולם הולך לאיבוד, אפ, תחזור לסדר שלך, יש לך סדר. אם אתה תאבד את הסדר הפנימי שמתוכו נוצרת, אתה עלול לגלות שאתה מוציא לפועל את כוחותיך בצורה מאוד מאוד לא טובה, והעולם עלול להתעכל בהרבה מריבות ומלחמות ועצבות, כי הוא לא מוציא את הוא איבד את הראשית שלו. התורה היא הראשית שלו. אתה לא פועל לפי הראשית שלך, אתה מסתבך. בסדר? זו הדעה הראשונה. התורה היא הראשית של העולם. בסדר? דעה שנייה, ורבי ברכיה סבירה לי, כי משה הוא ראשית. מה הפירוש הדבר? אמרנו מה, משה בתור האדם כפרט? מסביר המהר"ל, כי עיקר העולם הם ישראל, ומשה הוא עיקר ישראל, במה שהשלים את ישראל. וישראל הם ראשית גם כן, כדכתיב, קודש ישראל להשם, ראשית, תבואתו, גם עם ישראל נקרא ראשית. ולפיכך משה, שהוא ראשית ישראל גם כן, סליחה, ולפיכך משה הוא הראשית גם הוא. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הדעה השנייה, משה הוא הראשית, לא משה בתור הפרט, אלא משה בתור נשמת ישראל. משה כתוב ששקול כנגד 60 ריבון נשמות ישראל. משה הוא ההשלמה של ישראל. זאת אומרת, יש את ישראל בצד הגלוי שלהם. אבל יש את ישראל בצד הפנימי שלהם, בצד הנשמתי שלהם. זה נקרא משה. משה הוא הבאה, הוא הגילוי, הוא המוציא אל הפועל של נשמתם של ישראל. הוא מעניק לנו את התורה שמגלה מי אנחנו באמת, מי אנחנו, מי זה ישראל בפנים שלהם. ובשביל משה, הכוונה בשביל גילוי פנימיותם של ישראל נברא העולם. זה הכוונה בשביל משה. זאת אומרת, למה משה? כי אפשר היה להגיד בשביל ישראל בצד הגלוי שלהם, כמדינת ישראל, כעם ישראל בצד החיצוני. לא, לא, בשביל משה. הכוונה בשביל גילוי מדרגת ישראל הפנימית. בשביל זה נברא העולם. בסדר? זה כבר נשמע ודאי אחרת לגמרי. זאת אומרת, יש פה נשמה אדירה, גדולה ועצומה, קדושה ותאורה, שנקראת ישראל. חזל, כן, חזל, חיה יש בשמיים וישראל שמה. כן? זאת אומרת, עוד לפני עם ישראל הגלוי, הריאל פוליטי, יש קודם כל נשמה אדירה ומופלאה מאוד מאוד, שכל האור האלוקי בעולם אמור להתגלות דרכה. כך אומר הרב, תמצית אור השם בהוויה. כן? הגילוי של כל אור השם בהוויה עובר דרך הנשמה הזאת. נשמה שהיא האור הכי מופלא שיש בעולמנו, הנשמה הזאת נקראת נשמת ישראל. ובשביל גילוי האור שבנשמה הזאת נברא העולם. למה זה נקרא משה? כי משה הוא זה עניינו, להוציא לפועל את נשמת ישראל. כן? אז הדעה השנייה עכשיו הרבה יותר מובנת, כן? בשביל זה נברא העולם.
אין עוד מישהו שגם כאילו
עושה כל
כך
לא קיים,
כאילו משה
כאילו מה... משה עד משה. לא קם כמו משה. לא, זה משפט לא טוב. משה עד משה. לא, משה... לא קם בישראל כמשה עוד, אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה, כל שבת שרים. למה? כי משה אספקלריה מהירה, אספקלריה מהירה, הכוונה גילוי מוחלט של אור אלוק, של האור האלוקי בתוך נשמת ישראל. השדחן, הוציא דבר, אומר. אחר כך ודאי, כל הצדיקים, כולם, במובן האישי, אז לפעמים כן, יהיה מדרש שיראה שאברהם יותר גדול ממשה, ומשה יותר גדול מאברהם, ודוד, והרבה השוואות בצד האישי. אבל בצד התפקיד של לתת לעם ישראל תורה, דהיינו לגלות את נשמת ישראל בקדושתה היותר מוחלטת, זה היה האספקלריה המהירה של משה שמאיר מאיר באור הכי מוחלט את האור האלוקי בתוך נשמת ישראל.
אבל למה נשמת ישראל?
אם
זה מגמה כאילו של כל העולם.
כי נשמת ישראל היא נשמת העולם. היא מגמת העולם. בתוכה תמון האור לא רק בשביל עם ישראל. זה היה חידוש. כן, שאלה היא טוב, עם ישראל יש לו נשמה גדולה, אז ברוך השם, הוא זוכה לעשות מצוות, זוכה לעשות להיות קדוש. לא, הנשמה של עם ישראל היא האור של העולם כולו. הוצאה לפועל של נשמת ישראל היא הוצאה לפועל של המגמה האלוקית של העולם כולו. חידוש גדול מאוד.
אבל
המהר"ל הוא, המהר"ל, המדרש, הוא מדבר הרבה פעמים, כמעט תמיד, בקודים. כן? זה תמיד ככה, אבל אנחנו נראה, גם הדעה הבאה עוד יותר, כן? חלה, ביקורים, הם תמיד מבטאים משהו. כן דרכו של המדרש. לספר סיפור ולהסיר בתוכו מסר. להגיד איזה מילה, להגיד נחש, ולהתכוון לומר יצר הרע. אז תגיד יצר הרע. דרכו של המדרש, לדבר איתנו בשפת הסיפור, או בשפת הקודים, למה זה ככה? זה מאפשר לנו תמיד להתבונן בזה באופן יותר ויותר עמוק. כשאנחנו אומרים מושג רוחני, אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו תופסים אותו, וזהו, אנחנו מתקבעים בו. כשאנחנו שומעים סיפור, אם אנחנו שומעים סיפור בתנ"ך אפילו, שרבקה הולכת לשאוב מים לגמלים, או אברהם אבינו בפתח האוהל, אנחנו כל שנה, בתוך הסיפור הזה, נגיע לרבדים עוד יותר עמוקים ועוד יותר עמוקים. לכן גם התורה וגם המדרש, הם מספרים את העולם הרוחני שלהם במין קוד כזה, שאתה יכול להעמיק בו יותר ויותר ויותר. כן? ולכן משה זה קוד בעולם התורה. משה רבנו זה, כן, זה... אז המהר"ל מפענח לנו, משמעות הקוד הוא חשיפה של נשמת ישראל. זה היה התפקיד והמדרגה של משה רבנו. אנחנו, כאילו המהר"ל נותן, מנסה לתת לנו מילים לקודים של חז"ל, כדי שנוכל לפענח אותם. כן? ככה להעמיק בהם קצת. אז עכשיו זה ברור, בסדר? אתה מובן, נכון? בשביל האור של נשמת ישראל, בשביל החשיפה של האור הקדוש של נשמת ישראל, שהיא לא רק נשמה לאומית, פרטית, אלא היא האור של כל העולם, בשביל זה נברא העולם. טוב, זה כבר הרבה יותר מובן. מה? נכון. אז מה היחס בין שתי הדעות? אז אומר המהר"ל, ויראה כי אלו בית דברים, התורה ומשה, כי ראויה התורה למעלתה שתהיה התחלה, למר התורה בעצמה היא התחלה, זה הדעה הראשונה, התורה בעצמה היא התחלה, ולמר המקבל את התורה, ומשה ראוי שיהיה התחלה. מפני שאין התורה רק בשביל המקבל, ואם אין כאן מקבל, אין כאן תורה. ולכך המקבל התורה הוא משה ראוי שהוא ראשית והתחלה. זאת אומרת, מה היחס בין שתי הדעות? הדעה הראשונה אומרת התורה היא התחלה, והדעה השנייה אומרת משה הוא התחלה. דיינו, משה בתור עם ישראל, בתור נשמת ישראל. מה ההבדל? הדעה הראשונה אומרת, טוב, ההתחלה מתחילה מתוך זה שיש מגמה, יש מגמה רוחנית. יש מגמה רוחנית, שכלית, אידיאל, שהעולם הזה נברא כדי להוציא אותו לפועל. מה האידיאל הזה? תורה. התורה היא האידיאל של העולם. היא המגמה הרוחנית השכלית של העולם. אז ברור שזה התחלה. הדעה השנייה אומרת, לא בדיוק ככה. זאת אומרת, זה כן ככה, אבל יש משהו עמוק יותר. אם לא היה ישראל, לא היה תורה. התורה באה לחשוף את ישראל, זאת אומרת, ישראל זה האור החי שהתורה באה לחשוף אותו. התורה היא כביכול האמצעי להוציא לפועל את נשמתם של ישראל. ולכן נשמתם של ישראל היא יותר ראשית מהתורה. שניהם ראשית. אבל הדעה השנייה אומרת, כן, אם לא היה נשמתם של ישראל, לא היה לתורה מה לעשות פה בעולם. כי לא היה מי שיחשוף את המגמה הזו. המגמה הזאת היא באה על גבי שיש פה כתובת. הרצי יהודה היה תמיד היה אומר, אדרס. צריך שיהיה אדרס, שאתה בא לשלוח מכתב. כי בכל התורה זה המכתב. אתה לא שולח מכתב אם אין לך למי. אם אין לך למי לשלוח את המכתב, אתה לא כותב אותו בכלל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה את עם ישראל, הוא לא היה כותב תורה. אחרי שיש לו עם ישראל, הוא יודע שיש פה אור גדול, אז עכשיו הוא צריך לעזור לעם ישראל לחשוף את עצמו. אז בעצם, מתוך שיש עם ישראל, הוא הראשית, ולכן צריך עכשיו תורה שתעזור לעם ישראל לחשוף את מגמת החיים שלו. שמה? שהתורה היא העיקר. ולכן בא עם ישראל כאמצעי להציל לפועל את הערת התורה. נכון? נכון? הדבר הזה אומר תנא דבי אליהו במדרש ידוע מפי אליהו הנביא, שגם הרצי יהודה הרבה מאוד לצטט אותו. אני לא, יכול לצטט אותו בפנים, אבל משהו בכיוון הזה. אומר אליהו הנביא, אנחנו יודעים שגם התורה קדמה לעולם וגם ישראל קדמו לעולם. אבל איזה מהם קדם, מי מהם קדם למי? זאת התורה לישראל או ישראל לתורה. אומר אליהו הנביא, רבים אומרים שתורה קדמה. אבל אני מלמד שישראל קדושים קדמו. ככה. לא בדיוק הלשון, אבל הסוף כן, ישראל קדושים אומר. זאת אומרת, צודקת. רבים אומרים, תורה קדמה. אפשר גם להגיד הפוך. נכון? אליהו הנביא מכריע, ישראל קדמו. והדבר הזה נמצא בהרבה מדרשים. כן, כן, ש... תנת ואליהו זה בלשון מאוד מיוחדת, אבל זה שישראל קדמו לתורה נמצא במדרשים רבים. זאת אומרת, זה דבר מופלא מאוד. לכאורה, ודאי שיש סברה לכאן וסברה לכאן. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. אפילו הייתי אומר, יותר מסתבר היה אולי להגיד את הדעה הראשונה. קודם כל יש תורה, קודם כל יש מגמה אלוקי, קודם כל יש קדושה עליונה שנקראת תורה. עכשיו בוא נבחר איזה עם שיוכל לעמוד בסטנדרט ולחשוף את התורה, להוציא אותה אל הפועל. אבל מתברר לאור תורתו של אליהו הנביא, שזה לא כך. שהדבר יותר עמוק, יותר קדוש, יותר מופלא, זה נשמת ישראל. מה? כי נשמת ישראל היא, לשון הזוהר הקדוש, היא השכינה. והיינו, האור האלוקי לא מתחיל מתזה שכלית, הוא מתחיל מנשמה חיה. כן? מה ההבדל? מה הנפקא מינה? אם אנחנו מתחילים לומר, כביכול, שהתורה קדמה, אז כביכול מה קורה שישראל לא מקיימים את התורה? אולי אפשר לומר, לפעמים באומה אחרת, כמו שאמר הושע. כי תורה קדמה. היא העיקרית, היא השורשית, היא הלב של הכל. עכשיו, עם ישראל קיבל תפקיד. תוציא לפה, אתה לא מקיים את התפקיד שלך. טוב, אולי נחפש מועמדים אחרים. כביכול אפשר היה לומר כך. אליהו הנביא אומר, זה לא ככה, זה לא הציור. הציור היה, הקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל יש לי אור כזה יקר, שהכלי קיבול היחיד שאני יכול להופיע את האור האלוקי, זה נשמת ישראל. נשמת ישראל היא האור האלוקי. היא אור השם בעולם. היא השכינה. נשמת ישראל היא כל כך עליונה מופלאה, חייבת את התורה שתוציא אותה אל הפה. ישראל קדמו לתורה. כן? ולכן נתן אליהו הוא כזה חשוב, כן? הוא מברר באמת שישראל קדמו לעולם, הכוונה קדושת ישראל אפילו קדמה לקדושת התורה. מופלא מאוד. בסדר? אז זה מה שגם בלשון המהר"ל אומר פה, שאין התורה רק בשביל המקבל, מה שאמרנו בלשון הרב צבי יהודה, כתובת. כן? אם אין מקבל, אם אין פה מי שיכול לקבל את התורה, לא הייתה ניתנת תורה, כי קודם כל יש פה נשמה. שכל כולה צמאון להשם, כל כולה קדושה, כל כולה אור אלוקי, ועכשיו יש פה מקבל כזה גדול, אז אפשר לתת את התורה שתחשוף את נשמת ישראל. בסדר? אז אם כן, עד כאן בעצם עסקנו בשתי הדעות, כן? של תורה וישראל. אנחנו נראה כשנגיע, בעזרת השם, לפרק י', אנחנו עושים אחרי פרק ג' קפיצה לפרק י' י' א'. למה קופצים? כי מפרקים באמצע מדלת עד יוד זה אגדות החורבן, זה עיסוק, זה לא הרצף, ברצף, אתם תראו שנגיע לפרק יוד זה ממש המשך של פרק ג' מבחינת הרצף של הבנייה הרוחנית, וכיוון שאנחנו, הלוואי שנעשה, שנגיע לשם, עם כל הקורונה השנה וזה, אז בלי הדילוג הזה אנחנו נפסיד את העיקר. העיקר של המהר"ל זה יוד יוד א', והכל נבנה לשם, אז אנחנו רוצים להגיע לפחות לטעום את זה. אז אתם תראו ששם המהר"ל לא רק יביא את זה כדעות, אלא ממש יכריע בדעה, כמו הדעה הזאת, שישראל הם עיקר העולם. בסדר? זה נראה. נראה את זה שם בצורה מאוד מאוד חזקה. זה נקרא נצח ישראל. כל המהות של הספר זה לברר נצח ישראל. הנצחיות של העולם זה דווקא קדושתם של ישראל. אז אוקיי, הגענו לדעה השלישית, שהיא כמובן הכי מסקרנת, הכי משונה, במבט ראשון. ורבי חייא בשם רב מתנה סביר עלי כי בזכות ג' דברים נברא העולם. יש לדקדק. הנה, אתם זוכרות שאמרנו שיש עוד מצווה שנקרא ראשית, אז אני מהר"ל שואל את זה פה. ויש לדקדק, למה לא זכר גם כן בזכות תרומה, שהרי תרומה נקראת גם כן בכמה מקומות ראשית. בסדר? אז המהר"ל אומר לנו, זה לא יכול להיות שזה רק מילולי, טקסטואלי, כן? כתוב במצוות האלה ראשית, אז המדרש אומר, אז כנראה שהם הראשית של העולם. אלא יש פה איזה משהו עם נקודה עמוקה, מכוונת, כי עובדה שיש עוד מצוות, כמו תרומה שנקראה ראשית, והמדרש לא מכניס אותה פה בתוך העניין, אלא דווקא שלושת המצוות האלה. אבל פירוש אלו ג' מצוות, שהן ביקורים מעשרות חלה. הביקורים, כאשר קודם כל נותן לנו ככה התבוננות ראשונית על ההבדל ביניהם, כן, בין שלושת המצוות האלה. הביקורים, כאשר נשלם הפרי בעצמו, והוא בחור שלו, והוא ראשית אחד. כן, זאת אומרת, אנחנו הולכים, רואים, המשנה אומרת, אדם הולך, רואה רימון שביקר, תאנה שביקרה, כן, זה רק משבעת המינים. הבחור, כן, הפרי הבחור, זה הביקורים. המעשר, כאשר נגמר מלאת התבואה, דיינו אחר מרוח בקרי, וזהו גם כן ראשית. זאת אומרת, המעשר זה כבר שלב אחר לגמרי, זה לא כשהפרי עדיין מחובר לעץ ואני מזהה את הפרי הבכור ומסמן אותו בתור ביקורים ומביא אותו למקדש. המעשר זה כבר אחרי שכתבתי את הפירות ואני עושה מה שנקרא מרוח בקרי, הכוונה אני מארגן את כל הפירות בקרי, זה כאילו כמו ערימה כזאת מסודרת. אחרי שאני מארגן את כל הפירות בערימה מסודרת, ממרח אותם, מסדר אותם, אז חלה מצוות מעשר. זה כבר שלב אחר בתהליך. והחלה הוא כאשר נתגלגל העיסה. החלה זה בכלל שלב אחר לגמרי. לקחתי את כל השיבולים, לא רק שאספתי אותם בערימה וכו', אלא כבר עשיתי עליהם הרבה פעולות, נכון? דשתי אותם וטחנתי אותם ולשתי אותם ועשיתי עיסה, ומהעיסה הזאת אני מפריש חלה. זה גם כן מפירות הארץ, כן? מהחיטה. אבל זה בכלל בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. קודם כל בואו נתבונן שזה בשלבים שונים. כן, הביקורים זה הפרי עדיין ממש בראשיתו, אפילו על העץ אני כבר מתחיל את התהליך. במעשר זה אחרי האיסוף של הפירות ביחד, והארגון שלהם בערימות. והאכלה זה בכלל אחרי שכבר עשיתי את התהליך עם הפירות, והם כבר בכלל שינו את צורתם ולשתי אותם וכולי, ואז חלה מצוות חלה. כן, התבוננות ראשונית לראות את שלושת המצוות האלו, להבין שהן באמת שייכות לשלבים שונים לגמרי בתהליך. וכאשר תעיין, תמצא אלו ג' מצוות מחולקות. דהיינו, יש עוד התבוננות יותר עמוקה בהבדל בין המצוות האלו. דהיינו, ביקורים, כאשר רואה תאנה שביקרה בלבד, אף שהיא יחידית, כורך עליה גמי, גמי כמובן איזה סימן מסוים, הוא עושה עליה איזה סימן עם איזה חוט, לסימן, אף שאין לה צירוף אל אחר. מצוות ביקורים, היא, אני עושה אותה על הפרי הבודד, כן? אני בא על הפרי הבודד, אין לו צירוף אל אחר, אני מסמן אותו, הנה זה הרימון הראשון שלי בעץ, זה התאנה הראשונה שלי בעץ. אז זה על הפרי הבודד שאין לו צירוף אל אחר. אבל מעשר, דהיינו, כשנתקבץ ביחד, כשהעמיד בקרי. מעשר זה שלב אחר, זה כבר שלב של קבוצה של פירות. זה לא חל על הפרי הבודד. אלא רק שיש לי קבוצה של פירות שאספתי ביחד, סידרתי אותם, אז חל מצוות המעשר. וחלה, כשנתחבר ונתגלגל ביחד והודבק לגמרי. בחלה אני לוקח המון המון פרטים, כן, המון המון גרגירי חיטה, ובכלל אני מאחד אותם לגמרי. זה לא רק קבוצה של פרטים, אלא זה ממש הדבקה ואיחוד. נכון, אמרו שגם החלה התחילה מפרטים שונים, אבל לא רק שקיבצתי אותם, אלא ממש תחנתי אותם ולשתי והפכתי אותם ליחידה אחת שמורכבת מהמון המון פרטים שהלכו והתאחדו למשהו חדש ומאוחד. אז אם כן, הביקורים חל על הפרט, המעשר חל על הקבוצה, והחלה על החיבור, על החיבור לגמרי של הפרטים. אומר המהר"ל, מה זה מלמד? מה זה אומר? וכך הוא הבריאה אשר ברא השם יתברך. כי ראשונה הם הפשוטים, אשר כל אחד ואחד עומד בפני עצמו. ואחר כך הנבראים אשר מצטרפים ביחד, ויש להם הקיבוץ ביחד, אף שאין כאן עירוב ביחד, כן, הם לא הופכים להיות ממש מחוברים, אבל הם מתקבצים. ואחר כך אותם אשר הם מתחברים לגמרי בהרכבה גמורה. הנה אלו ג' דברים. הראשון הוא רחוק מן ההרכבה, השנית יש בו קצת הרכבה, וזה נקרא הרכבת שכנית, כאילו שיש הרבה שכנים ביחד. הצד אומר שמתחברים יחד כמו השכנים אשר מתחברים יחד, ואין כאן עירוב. הרכבה השלישית הוא הרכבה מזגית, שנתמזגה ונתחברה יחד לגמרי, עד שהוא דבר אחד. אז מה אומר המהר"ל בעצם, ששלושת המצוות האלו מלמדות אותנו על צורות, אופנים שונים של בריאות שקיימות בעולם. ישנם דברים שהם הדברים הפשוטים, הכוונה שהם, אנחנו לוקחים אותם כמו שהם בבריאה עצמה. הבריאה יש בה עצים, יש בה, כן, יש בה תפוחים, יש בה ענבים, יש בה כל דבר בפני עצמו, אנחנו יכולים להשתמש בו, לראות את הטוב שבו, לזהות אותו ולראות אותו כפרט בפני עצמו. יש לה בבריאה שבו דברים מתקבצים ביחד ויוצרים יצירה חדשה. כן, כשיש כמה אנשים שמתקבצים ביחד הופכים להיות משפחה, זה יצירה חדשה. יש פתאום עם, זה יצירה חדשה. כן, זה לא היה בבריאה הפשוטה של הדברים כמו שהם היו בהתחלה, אלא הם החליטו, כן, מוישה ויעקב ורובן החליטו להתקבץ ביחד ולהפוך להיות עם, כן? או איש ואישה התקבצו, הפכו להיות משפחה. או לקחו כל מיני, לקחו פה למשל בחדר הזה גם זכוכית וגם עץ וגם לבנים, ויש פה משהו חדש שהוא לקח יסודות שונים והרכיב אותם יחד ויצר יצירה חדשה שנקראת בית. אז זה יצירה כבר יותר מתוחכמת, יותר מתקדמת, כן, שהיא לוקחת דברים ומחברת אותם, ויש יצירה אפילו עוד יותר מתוחכמת, שהיא ממש הופכת את הפרטים השונים לממש דבר אחד. לא רק זה ליד זה ליד זה, אלא הילד של אותה משפחה הוא ממש דבר אחד שהוא נוצר מפרטים שונים שהתחברו ביניהם. ועוד הרבה דברים, כן, שיש יכולת בעולם, כל מיני חוכמות שיש, כל מיני יצירות, כן, שהן משלבות דברים שונים והפוכים. מנוע שהוא לוקח את היסוד של האש והיסוד של המים. אם לא יהיה את המים שיקררו את המנוע, אז המנוע לא יעבוד. אם לא יהיה את האש שתדליק ותחמם אותו, הוא גם לא יעבוד. זאת אומרת, יש פה יכולת בעולם, יש פה נבראים בעולם שהם כבר הרבה הרבה יותר מתוחכמים, הם משלבים כבר ממש התקבצות אחדותית של יסודות שונים ממש ליצירות חדשות לגמרי, וכן הלאה, בלי סוף, עוד ועוד ועוד דברים שהם כבר מאוד מאוד שונים מהיצירה הראשונית שהייתה בעולם. זה לא אש ומים, זה אפילו לא אש למטה ומים למעלה, אלא זה אש ומים ביחד שיוצרים בשר מבושל, שאם לא היה גם אש וגם מים, אז לא היה בשר מבושל. כן, זאת אומרת, יש פה לעולם יכולת לקחת את הפרטים השונים, א', להשתמש גם וגם, וב', אפילו יותר מזה, להפוך דברים ליצירות כאלה שהם מתוך איזה בליל כזה של כוחות שונים, ואופס, הנה ביחד הכל הופך להיות משהו אחר לגמרי, משהו ייחודי לגמרי. האם כשאנחנו אומרים שלעולם הזה יש ראשית, מה זה אומר? הוא אומר שלעולם הזה יש מגמה, מגמה אחת, אחדותית, כן? שכל הנבראים בעולם נועדו להוציא לפועל את אותה מגמה. אז אפשר להבין שכל מה שנברא בעולם בצורתו הפרטנית, אז נברא על ידי אותו בורא עולם, שאמר, הנה, יש לי פה מגמה לעולם, ואני בונה כל מיני פרטים, כולם יהיו שייכים לאותה מגמה. אבל האם גם הדברים שנבראו בהמשך, הם לא נבראו פשוטים כמו שהם, אלא הפוך, האדם לכאורה יצר אותם ביצירה חדשה לגמרי, כן? לכאורה, אין, הבשר המבושל זה לא, אין עץ כזה שמוציא בשר מבושל, או מוציא טלפונים, או מוציא, זה כבר חוכמת האדם. תמות האדם הולכת ולוקחת את הפרטים השונים, מחברת, מאחדת, מייצרת יצירות חדשות לגמרי, מערבבת כוחות שונים וחוכמות שונות ויוצרת יצירות חדשות. האם זה גם שייך לאותה מגמה? האם נקודת הראשית, האם מגמת הראשית היא חורזת גם את הדברים ההולכים ומתפתחים ומשלבים ומאחדים המון המון כוחות חדשים ולכאורה יוצאים יצירות חדשות? בא המדרש ואומר לנו שמגמת הראשית היא חורזת את הכל. היא קודם כל חורזת ודאי כל מה שנברא בעולם כפרט, כל הכוחות השונים שנבראו בעולם הם חלק ממגמת הראשית, כמו הביקורים. וגם כשלוקחים יסודות שונים ושמים אותם בצורה שכנית ומשתמשים גם בזה וגם בזה, מייצרים קבוצה, ולכאורה זה קבוצה, זה כבר משהו חדש. אבל גם המשהו חדש הזה, גם כשנוצר עם שלא היה, העם הזה הוא חלק מאותה מגמה. מגמת הראשית היא הסיבה שהעם הזה נוצר, ולעם הזה יש תפקיד בתוך אותה מגמה ראשיתית של העולם. למרות שזה נוצר ביצירה מאוחרת, זה חלק מהחשבון, זה חלק מהחשבון. ריבון של עולם נתן בתוך העולם הזה את אופציית ההתחברות ואת אופציית ההתאחדות, ובכל האופציות האלה, עם ריבוי גווניהם ועם היצירות החדשות שיבצרו במהלך ההיסטוריה, עמים חדשים, חוכמות חדשות, טכנולוגיות חדשות, מדע חדש, כל דבר כזה יש לו, יש אחד מהמצוות האלו שמכלילה אותו בתוך מגמת הראשית. דהיינו, המגמה האלוקית של העולם יוצאת אל הפועל בכל העולם כולו, כולל כל הדברים המתחדשים וכל החוכמות המתחדשות. אם בעולם שלנו פתאום מתחדשת חוכמה חדשה, אם לפני 200 שנה מתחדשת חוכמת הפסיכולוגיה, ואם לפני, לא יודע מה, 100 שנה מתחדשת, 150 שנה מתחדשת המכונית, ולפני, לא יודע מה, מחשב, כל דבר כזה הוא חלק ממגמת הראשית. ואם הוא מתחדש בזמן הזה על פי החוכמה האנושית שנתן לקדוש ברוך הוא להרכיב דברים ולייצר יצירות חדשות, זה חלק מאותה מגמה, ויש לזה תפקיד באותה מגמה. כי מגמת הראשית היא חורזת את כל המציאות, לא רק את פרטיה השונים, אלא גם את היכולת שלה להתגוון ולהתחבר ולייצר יצירות חדשות. הכל נחשב במחשבה הראשונה, הכל חלק מאותה מגמה אלוקית שלעולם הזה יש מגמה, יש אמת, יש שורש, יש נשמה, יש ייעוד, והייעוד הזה אמור לצאת אל הפועל בכל פרטי העולם, בכל חוכמות העולם, כולל החוכמות המתחדשות, כולל היצירות החדשות, כולל הכישרונות שאדם עושים מתוכו. כל אלו הם יוציאו אל הפועל את אותה מגמה אלוקית ראשונית. היא לא נשארה מאחורה, הפוך, היא זו שמקדמת את העולם, היא זו שנותנת באדם כל הזמן חוכמה לייצר ולחשוף את כל סודותיה של הבריאה. סודותיה של הבריאה כולל הסודות הכי עדכניים של לא יודע מה גילו עכשיו, לא יודע איזה כוחות ואיזה אינפרה אדום ואינפרה סגול, כל זה היה בעולם, הכל תמון בעולם משבעת ימי בראשית. הוא מחכה בסבלנות שהעולם יהיה מספיק מוכשר ובוגר וראוי לחשוף את סודותיה של הבריאה. אבל סודותיה האלו של הבריאה הכל נכללים באותה מגמה אלוקית שנותנת לעולם הזה ערך וייעוד לא כללי, אלא מגוון ומפורט לכל פרטיו. וכל חוכמה שמתגלית, וכל יצירה שמתגלית, וכל אומנות שמתגלית, וכל כישרון שמתגלה, הוא חלק מאותה מגמה. המתגלה דרך, גם דרך המגמה הזאת, גם דרך החוכמה הזאת, גם דרך הבריאה הזאת וכן הלאה. ולכן, אני חושב, ערך המהר"ל לא לוקח בו, טוב, שלוש מצוות שכתוב בהם ראשית, אז טוב. אמר, לא, תשימו לב לתהליכים השונים שבין המצוות, ותבינו מה המדרש, מה העומק של המדרש. כן, שהוא אומר, אותה מגמת ראשית היא גם בפרטים הראשוניים, כמו שהם נבראו בימי בראשית, היא גם בהמשך שאותם פרטים מתחברים ליצירות קבוצתיות ויוצרים עמים חדשים ומציאויות חדשות וכן הלאה, ואפילו ביצירות המשלבות שלוקחות כוחות שונים של העולם ויוצרות איתם יצירות חדשות לגמרי, הכל נכלל באותה מגמה שנותנת את הערך הפנימי לעולם, וכל יצירה בעולם נועדה להוציא לפועל את המגמה האלוקית.
יש קשר בין שלוש מצוות שהן כאילו
יותר בכל עוד פעם?
שהחוואים
זה כאילו לכהן,
יש קשר בין
שזה לא סתם לא מצוות שאנחנו נכנסה. נכון, העלה לכהן פירושה זה שייך למגמה האלוקית. זה בדיוק הנקודה, כן. אומרת, גם זה שייך אל הראשית, גם זה שייך אל, אל, אל הקודש, אל, אל אותה מגמה אלוקית, שאנחנו מעלים, אנחנו מבררים שכוחות החיים האלו, והיצירות השונות, וה, כן, על, על גווניהם השונים, הכל שייך אל, אל מגמת הקודש הראשיתית, כן? בסדר? טוב, אז עד כאן ליום, בבת שלום.